אתן מאזינות לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן גיל מרקוביץ' ואתן מאזינות ומאזינים למהומת הסטארט-אפ. זו סדרת תוכניות בנושא יזמות שמספקת, כפי שאתן כנראה יודעות אם הגעתן לשלב הזה, כלים להפיכת רעיון מוצלח למוצר או לשירות יעיל ורווחי. באולפן, ביחד איתי, יערה כהן, מנהלת מחירות ופיתוח עסקי בחטיבת הסולושנס של אקספריז ישראל.
שלום.
ואלינה שקולניקוב, מנהלת תחום יזמות אימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד.
היי.
זו הגרסה האפלה של אלינה. אני גיל מרקוביץ', אני גם עובדת כאן פשוט, וגם נדחוב האחר.
זה מצחיק שאת אומרת את זה בסוף העונה השלישית.
בחוב האחר אני בעצמי יזמת, אבל זה להזדמנות אחרת. בפרק השלישי, בעונה השלישית שלנו, שקראנו לה בפרק הקודם, עונת היישום, אנחנו נדבר על כלי שהוא המשך ישיר לכלים שהצענו בפרק השני. אבל למה הוא בעצם מקבל פרק משלו? משום שלא כל המיזמים זקוקים לכלי הזה, כי לא כל המיזמים הם מיזמים מגניבים שנקראים מיזמי אימפקט. נכון, אלינה? הם עושים משהו לא נכון בדרך. בכל אופן, אז בעצם כשדיברנו בפרק השני על כל הכלים שאנחנו כולנו צריכים לפתח בשלב היחסית מתקדם של המיזם, אבל גם רגע לפני שהוא יוצא לחיים האמיתיים, מה שנקרא, שאלה התוכנית העבודה, התוכנית הפיננסית והתוכנית העסקית, עכשיו צריך לצרף את התוכנית החברתית למדידה והערכה. וזו תוכנית שהיא ממש המשך ישיר, והוא כלי קריטי, 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 אם אתם מיזם שגם מייצר, מספק ולוחד ערך שהוא לא רק פיננסי, אלא גם חברתי או סביבתי. זה מזכיר לי מונח שאולי כדאי שנחזור עליו, שלוש שורות רווח, או בכלל שורת רווח, רוצות להזכיר?
בואי נלך רגע צעד אחד אחור ונגיד מה זה אימפקט. אז בעצם לפי הגדרה של הג'ין, ה-Global Impact Investors Network, שזה ארגון גג של ארגונים רבים שמתעסקים בעולמות היזמות והשקעות אימפקט, יש שלוש קטגוריות שמיזם אימפקט צריך לפגוש. ראשית, הוא חייב להיות ככלל המיזמים, עם כוונה לייצר ערך כלכלי, אבל גם כוונה לייצר ערך חברתי ואו סביבתי.
אז רגע, לא מספיק לו להיות בברייק איבן, במצב שההוצאות וההכנסות שלו שוות והוא לא מפסיד?
לא, אנחנו לא מדברים על מיזמים חברתיים עסקיים, אנחנו מדברים על מיזמי אימפקט, זה אומר שהם אמורים להתנהל כמיזם עסקי לכל דבר,
ממש for profit,
שגם יש לו ערך חברתי או סביבתי,
מכוון,
ומדיד,
והמדידה הזאת זה הפרמטר הנוסף, כלומר אני חייבת למדוד את ההשפעה החיובית לשלילית חברתית, ואו סביבתית שלי, במסגרת מיזם אימפקט.
האמת היא שאני אשמח בתור מומחית על חלל בעולמות האימפקט והשקעות האימפקט, שתתייחסי לנקודה הבאה, למגמה שאני חווה. המון המון שיח על מיזמי אימפקט וכולי, ברגע שנכנסים לעולם של השקעות אימפקט, אז פתאום
90% יורד.
קודם כל 90% יורד, אבל למה הוא יורד? כי פתאום את מגלה כאילו זה לא באמת אימפקט. כבודה במקומם של עסקים חברתיים במקומה
ברור,
מונח.
ברור, ברור, אנחנו פשוט כן? רוצות לדייק
פשוט,
את נושא השיחה.
הסקייל והסקופ, שבו הם פוגשים את האימפקט החברתי, הוא לא מאוד גדול, לא רחב. ואז כשאנחנו מתייחסים לעולמות של השקעות אימפקט, ואנחנו רוצים לראות סושל ROI, אז זה ממש כמו כסף. אתה רוצה לקבל לתשואה גבוהה. ולכן כשאנחנו מסתכלים על עולמות של השקעות אימפקט, אז אנחנו כן מסתכלים על סטארט-אפים, או whatever,
כל סוג של ישות
כן, כל סוג
ארגונית,
של ישות
כן.
שעושה אימפקט, שגם הסושל ROI שלה הוא לא גבוה, אבל כאילו קנה המידה שלו הוא רחב. נכון
הבילי.
הוא סקלבילי.
אז
סקלבילי
על
בעל יכולת של התפתחות והתרחבות.
גדילה, צמיחה, התרחבות, כן.
אז יש המון מה להגיד על הנושא של אימפקט, אבל אני אנסה לעשות בקצרה את הסדר גם בשביל שנדע לאיזה סוג של מיזמים מתאימה שיטת המדידה הזאת, ולמי היא טובה, כי שיטת מדידה אומנם לא מאוד מאוד מורכבת, אבל דורשת ממיזמים, בטח ובטח בתחילת דרכם, יותר עבודה ממה שהם בהכרח היו נדרשים לו, במידה והם לא היו רוצים להיות מיזמי אימפקט, אוקיי? אז אנחנו מדברים בעולמות האימפקט על spectrum of capital, ספקטרום של הון, שבצד אחד של הספקטרום, בנקודה אחת, יש את הפילנטרופיה המסורתית, כלומר, כסף שקבלת ההחלטות בו היא סביב השאלה הבלעדית, מהי ההשפעה החברתית-סביבתית
כן.
המרבית, כלומר, ה-social ROI, ה-social return on investment, זה בצד אחד.
שגם שם, שגם בקצה הזה של הספקטרום, התחושה היא שבעולם הפילנטרופי פרופר, כאילו הוא עדיין תקוע כזה בתוצאות, סלש, כאילו אין...
אין את המעבר להשפעה.
אין את המעבר לה, כן.
לגמרי. ובצד השני של הספקטרום, יש לנו את ה-hardcore for profit, שלעיתים, בסוגריים אני אגיד, לעיתים קרובות מדי בעיניי, הוא אפילו על חשבון. כלומר, קבלת ההחלטות היא נטו שאלה של איך אני ממקסמת את ה-financial ROI שלי, את כמות הכסף שאני אחזיר על ההשקעה. ובין שני הדברים האלה יש לנו את ה-ABC. ה-A זה בעצם הקטגוריה הראשונה, avoiding harm. אוקיי? אני מסתכלת מהצד של ה-for-profit בלבד, ואני אומרת, אני אפסיק להשקיע בדברים שאני יודעת באופן מובהק שהם מזיקים. עישון, פורנוגרפיה, אלכוהול, הימורים וכו וכו, זה מאוד שאלה ערכית הרבה פעמים. יש דוגמה מצוינת שראיתי לא מזמן באיזשהו מהלך של קרן השקעות אמריקאית, שבעצם יש קרנות שאומרות, אנחנו לא נשקיע במוצרים ובחברות שמאוד, שמאפשרות הפלה, כי הפלה היא אינה מוסרית, ולעומת זאת קרנות אימפקט שאומרות, בדיוק הפוך,
כן, אני כן אשקיע,
כי תכנון משפחה הוא בעצם כן. זה שאימפקט. כן.
אז כאילו זה הרבה פעמים שאלה פילוסופית.
תפיסת כן. עולם. בדיוק. אז זה ה-A. ה-B זה בעצם ללכת צעד קדימה, ובתוך עולמות ה-B אנחנו חיים בין אחריות האגידית, בצד הממש ממש לייט שלה, יותר קרוב לעולמות הכביכול פילנטרופים, ובצד היותר עסקי שלה אנחנו חיים בעולמות שנקראים עולמות של השקעות אחראיות, שהשקעה אחראית נמדדת או לפי זה שהיא אחראית חברתית, או סביבתית, או ברמת הממשל התאגידי שלה, או גם וגם וגם, זה עולמות שנקראים עולמות ה-ESG, אנחנו ממש רואים צמיחה משוגעת, משוגעת, משוגעת בתחום הזה, לשמחתי, בעולם שמשקיעים מתחילים לא רק לחשב את ה-financial ROI, אלא גם שאלות של השפעה חברתית, סביבתית, ושל ממשל תאגידי תקין על ההשקעה הפיננסית, וה-C זה contributing to solutions, אוקיי? זה הכי קרוב בספקטרום of capital, לפני ההגעה לפילנטרופיה, שזה עדיין for profit, זה יכול להיות כן. למטרות רווח, זה יכול להיות לעתים, אבל לא תמיד, מתחת לרמת הצועה המקובלת בשוק, אוקיי? כשאנחנו מדברות על רווח, עדיין יש חשוב. צועה מקובלת וצועה לא מקובלת בשוק, זה תחומים שהם מאוד מאוד ספציפיים לעולמות האימפקט, אבל אנחנו אומרים שזה חייב להגיד, וזו אותה הגדרה של הקרן גם שלנו לאימפקט, זה חייב לענות על מדידה סביבתית, חברתית, קונקרטית, באופן מכוון ועם תשואות.
כן. אנחנו נזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו שזאת רק ההקדמה, ושכבר כן פגשתם את המושגים האלה, או לפחות חלק ממה שציינת, בפרק שעסק במודל הלוגי, פרק 4 בעונה השנייה, אז מי שצריכה רענון יכולה לעזר בזה, אולי גם שם נתנו קצת הקדמות למה זה בכלל מיזם אימפקט וכולי, וחשוב להגיד שכמו שהסברנו בפרק הקודם של העונה הזאת, שיש כלים שכבר מילאנו והשתמשנו בהם וצריכים להיות מונחים לפנינו כשאנחנו ניגשות אל השלבים של כתיבת התוכניות של ממש, אז גם כאן זה נכון, המודל הלוגי חייב להיות מולנו, אחרת אנחנו נתקשה, וגם חבל פשוט לעשות עבודה פעמיים, למלא את הכלי שאת הולכת ללמד אותנו, שהוא ה-IMP.
שה-IMP הוא בעצם פיתוח של ה-Impact Management Project, התכנסו הרבה מאוד שחקנים בשדה הזה של ה-Impact, שהוא שדה שיש עליו הרבה מאוד שיח מסביב לאיך מודדים, ומה מודדים, ומה חשוב למדוד, כן. ומה לא חשוב למדוד וכו' וכו'. הוא עדיין לא הפך להיות מנורמל לחלוטין, אבל דווקא הכלי הזה של ה-IMP, ראשית הוא יחסית כליל, ושנית, הוא בשלבים שונים יכול להתפתח קדימה ואחורה, ובגלל ההתכתבות שלו עם מודל לוגי, ומודל לוגי הוא באמת משהו שהוא הפך להיות, לשמחתנו, מאוד מאוד מקובל בעולם
בסיסי.
החברתי, ממש
כן.
בסיסי.
בקשה מאוד מאוד בסיסית, גם של משקיעים, של תורמים וכו'.
וזה ממש מתכתב. כן. ממש ממש מתכתב שם, כשהשלב האחרון של המודל הלוגי מתייחס להשפעות, וה-IMP מסתכל על אותו עולם השפעות, אותה עולם של אימפקט. כלומר, בוא נעשה רגע דימיסטיפיקציה למושג הזה, אימפקט. אימפקט הוא פשוט השפעה, הוא עולמות או השפעה.
מה זה
דימיסטיפיקציה?
דימיסטיפיקציה?
להוריד את
את המיסטיקה, כאילו. אוקיי, הבנתי.
אז באמת בעולמות ה-IMP, אנחנו יכולים לקחת גם מודלים של, כמו שאמרת, סטארט-אפים שהם אימפקטפול, סטארט-אפים שמנסים לייצר גם ערך חברתי, סביבתי חיובי, דיברנו עליהם בפרקים קודמים, דיברנו גם על 6 degrees בפרקים שלנו, דיברנו גם על מובייל ODT, אז ממש פתרונות טכנולוגיים סטארט-אפיסטיים, אבל זה יכול להיות גם, לדוגמה, אגרות חוב חברתיות.
תסבירי.
אגרות חוב חברתיות?
כן.
סליחה. אגרת חוב חברתית היא בעצם מודל שבתוכו יש לנו תשלום עבור התערבות חברתית. מה התערבות חברתית? היא מהלך שמנסה לייצר שינוי חברתי או סביבתי חיובי. לדוגמה, אחת מאגרות החוב החברתיות הכי ותיקות היא אגרת חוב בריטית שפועלת לשיקום
שיקום אסירים.
אז יש לנו השקעה שפעם אחת מושקעת מהמגזר הפרטי, פעמים רבות, לא תמיד, אבל פעמים רבות שמים כסף מראש מהמגזר הפרטי, על התערבות חברתית, לדוגמה, מהלך לשיקום אסירים.
שהיא רחבה, ולכל הציבור אגב יש אינטרס שאכן האסירים ישוקמו, יוכלו להשתלב חזרה בשגרה ובחיים.
כן, אבל הציבור, כאילו לצפות מהציבור,
אבל לכן זה כסף חברתי, זה כסף ציבורי, זה בדיוק העניין.
זה כסף ציבורי, אבל לא הציבור עושה את זה באופן ישיר. אבל לא הציבור מחליט לתת אותו.
נכון, בהחלט, זה החשיבות של כסף ציבורי, לכן אני מדגישה את זה.
מה שמיוחד במודל הזה, זה המודל עצמו, בעצם כאילו תסיימי להסביר אולי, אבל
יש לנו מצד אחד את הצד של הכסף הפרטי שנכנס לתוך התערבות חברתית, לדוגמה שיקום אסירים, והצד השני הוא תשלום עבור התערבות חיובית. מה זה אומר? היום בעולמות הרווחה אנחנו מכירים לדוגמה תשלום של המדינה עבור דברים כמו שיקום אסירים. המדינה משלמת על כמות האסירים שעוברים תהליך שיקום, שעוברים התערבות חברתית. במודל של האג החברתי אנחנו עושים תהליך אחר. אנחנו אומרים, המגזר הפרטי משלם מראש על התערבות שרק במידה והיא תצליח, המגזר הממשלתי הציבורי ישלם על אותה התערבות חזרה למשקיעים פלוס ריבית. למה פלוס ריבית? כי בעצם המשקיעים לוקחים על עצמם את הסיכון הראשוני, שמים את הכסף, אבל לממשלה גם יש כאן רווח, כי אמנם אולי תשלם יותר כביכול על ההתערבות, אבל היא יודעת שהיא משלמת על תוצאות. Paying for outcomes. התשלום על תוצאות, או ה-paying for success, תשלום על הצלחות, הוא בעצם שינוי במודל של תקצוב ציבורי. לפעמים, דרך אגב, אנחנו ניקח דוגמה היום של אגרות חוב לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה.
או, זהו. רציתי לשאול אותך על דברים יותר עכשוויים.
מעולה. יש גם לסוכרת לדעתי, מניעת סוכרת יש.
אז יש הרבה פעמים מודלים שבהם המדינה משלמת, אבל יש, ובמודל שאנחנו נדבר עליו, של צמצום נשירה מהשכלה גבוהה, יש תשלום על התוצאה, על ההתערבות החברתית החיובית, שהוא אינו בהכרח קשור למדינה.
זאת אומרת שהמודל הזה לוקח מהמדינה את הסיכון בהשקעה של הכסף. עכשיו, זה לא רק שהוא לוקח ממנה את הסיכון, גם אובייקטיבית, לפעמים הקופה, אנחנו גם מכירים את זה פה מהארץ, כי זה הרבה פעמים הדיון, שהקופה ריקה. כאילו אין כסף בקופה, אז אי אפשר להתעסק במניעה. אתה יכול להתעסק רק בפלסטרים שאתה שם עכשיו. כאילו אם עכשיו יש לי
בדיוק הדוגמה של הסוכרת היא זה, מניעת סוכרת.
נכון.
באגחים היא בהתערבות לפני, לא אחרי.
נכון. היכולת של ארגונים עסקיים לבוא ולהשקיע כסף בתהליכים כאלה, כמובן שיש גם, יש עוד צד. נכון, יש עוד צד של בדרך כלל האקסקיושן, מי שעושה את האקסקיושן לתוכניות האלה, הם גופים שיש להם מומחיות בעולם התוכן הזה, ויש פה ווין 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 בסוף.
אז בואו תדמיינו רגע את המהלך הזה של הווין ווין ווין. יש לנו בעצם חץ שהולך קדימה ואחורה. קדימה, חץ של הון שהולך הון לתוך התערבות חברתית. התערבות חברתית, המשמעות היא עמותה שיודעת בדיוק על מה היא עובדת ועושה את זה ויודעת את ההצלחות שלה. ההצלחה של אותה עמותה אחרי זה מתוגמלת על ידי גוף אחר, ה-outcome payer, מי שמוכן לשלם על התוצאות. ואותו תשלום על תוצאות הולך חזרה, לא לעמותה, כי כמו שאנחנו זוכרים, העמותה קיבלה בעצם את הכסף מהגורמים הפרטיים, אלא הולך חזרה לתוך הלופ לגורמים הפרטיים, בנוסף לריבית שהם מוכנים להסכים עליה, ולרוב לכל המודל הזה, יש לכל המהלך הזה, יש לרוב גוף איגוח, גוף שמאגח ועושה את ההסכמים בין כל הגופים.
כבר עד עכשיו אפשר להבין שמדובר במהלכים סבוכים. ממש כמו שתוכנית פיננסית היא קצת מלחיצה אותנו, גם הדבר הזה יכול קצת להלחיץ אותנו, כאילו הוציא לפועל...
קצת הרבה.
כן, כאילו הוציא לפועל מודל שהוא גם צריך לעמוד בתנאים הפיננסיים הקלאסיים, בוא נגיד, של כל עסק, והוא גם צריך לעמוד בתנאים חדשים, נוספים, של מדידה, של האימפקט שהוא עושה, של ההשפעה וההתערבות וכו'. זה מלחיץ. כן. ולכן אנחנו ממליצות להשתמש בכלי שאנחנו נלמד, שזה ה-IMP, ויש בו חמש קטגוריות, אם אני לא טועה, או מעין איזה חמש שאלות כאלה, ותחת כל שאלה יש תתי קטגוריות.
ממש מהמקרו למיקרו, כמו שאנחנו מסתכלות בתוך התוכנית עבודה שלנו על הקטגוריות הגדולות ומתחילות לפרק אותן למיקרו קטגוריות עד למטלות סמארט, ואם אתם לא מכירים את מושג מתכות הסמארט, אנא חזרו פרק אחד אחורה.
סמארטו. נראה, אלא סמארטו.
אז באמת גם ב-IMP יש לנו את המקרו שאלות ואת המיקרו שאלות.
כן.
כשבאמת היופי של ה-IMP זה שהוא רלוונטי גם לאגח, גם לסטארט-אפים של אימפקט, אבל גם לדוגמה לאימפקט בנדלן, או לעמותות שרוצות להתחיל לייצר מדידה והערכה של ההתערבויות שלהם לטובת אגח חברתי, תאורטי או השקעה.
אז הוא גם מי שאת אומרת לכל מיני סוגים, מגוון של מיזמי אימפקט.
נכון.
כל מיני.
נכון. בדיוק כמו שאנחנו אומרות בפרקים קודמים, כשצריך כל הזמן לעשות תהליך של השערות, ואחרי זה ללכת ולהוכיח האם ההשערות האלה כשלו או צלחו, גם ב-IMP אנחנו עושות תהליך שבו אנחנו שואלות את השאלות, ראשית, מבינות שיכול להיות שלא יהיו לנו תשובות, כי אין בייסליינס, כן. כי לא בדקנו, כי אף אחד לא עשה את המודל הזה לפנינו, ולפעמים יש כמובן, ושנית, אנחנו לפעמים משערות איזה סוג של הצלחה נראה בהתערבות החברתית או הסביבתית שלנו, אבל כשמה כן היא השערה. בדיוק כמו שאם הביזנס מודל קנבס, אם אנחנו בהתחלה, אז לרוב אנחנו משערות, הולכות, בודקות ונשארות גמישות, גם כאן הגמישות הזאת תשמש אותנו. אז בואו נדבר על
הקטגוריות. מה, מי, כמה, תרומה, סיכון. קדימה, תתחילי ממה?
כן, אז קודם כל אנחנו רוצות להבין את התוצאה. מה היא התוצאה? עכשיו, אני לא אעבור איתנו בהכרח על הסדר של איך שזה מופיע ב-IMP, אבל אנחנו כן נעלה את הלינקים ל-IMP ולהסברים על ה-IMP.
ושוב, אקסל יהיה חברכם הטוב ביותר,
תמיד,
גם
תמיד.
בכלי הזה.
בניגוד למה שכתוב ב-IMP, אני רוצה להתחיל מהמה ומשאלת המיקרו של המה, מהי מטרת הפיתוח של האום שעליה אני מנסה לענות. כשאנחנו מדברים בעולמות האימפקט, הרבה פעמים העוגן שלנו, העוגן ההתייחסותי, הוא 17 מטרות הפיתוח של האום. האום החליט על 17 מקרו מטרות, שגם המגזר הפרטי וגם המגזר הציבורי, גם התאגידים וגם הממשלות וגם הסטארט-אפים,
כולם מתכווננים
מאמצים גלובליים.
ממש ככה?
כן.
מהלך בינלאומי, אדיר של מבנקים לפיתוח ועד האינדיבידואל, שאפילו באתר מטרות הפיתוח של האום תוכלו למצוא מדריך for dummies למטרות הפיתוח של האום ליישום בבית. כולנו
סגרו את הברז.
כולנו כ...
נכון, מה אם זה
Global Nation?
נכון.
חייבים להתגייס סביב מטרות הפיתוח של האום, והיופי מטרות הפיתוח של האום, שהרבה פעמים אנחנו נמצא דווקא בהם תשובות לשאלות מורכבות, כמו מהו הבסיס לפני ההתערבות שלי, מהם המטרות המדידות בהתערבות שלי, אז ממש הצעד הראשון.
שזה בעצם הרבה פעמים עושה עבודה עבור היזמים, מאוד קשה של איגום של כל הידע והבנה והסקת מסקנות, אנחנו בעצם יכולות למצוא את, את הזיקוק של זה באותו מסמך.
נכון, כמובן שהמטרות פיתוח שלי יופיעו גם בכותרות של התוכנית העסקית שלי, כי זה חלק,
זה חלק מהביזנס שלי.
בדיוק, וגם זה יכוון אותי לתתי מטרות, כלומר אם אני לוקחת את מטרה לדוגמה 4 של higher education, quality of education, יהיו תחת מטרה 4 תתי קטגוריות ומטרות ספציפיות שאני צריכה להגיע. כמה אנשים צריכים להיות בחינוך, תת יסודי, על יסודי וכו וכו, ואז זה גם נותן לי את הכיוון הכללי. אז זה מה? קודם כל, מה אני עושה?
מגניב שזה מעין מוסכם בינלאומי כזה, שהאום אומנם קצת מאבד מהמוניטין שלו בהקשרים אחרים, אבל זה ממש מדליק שהוא עדיין מקור מהימן למעין מיפוי של big problems שהן בינלאומיות, וגם מדדי הצלחה, מה היינו רוצים שיקרה.
אני חושבת שמה שמדהים בזה, זה שזה נותן את הכוח לחברה האזרחית בסוף.
נכון.
כאילו זה לא נשאר רק ברמה הלאומית.
נכון. זה הפוליטית וכולי.
אבל גם למגזר הפרטי.
נכון.
זה מה שמדהים. כי בעצם זה אומר, חברים, מדובר בבעיות שעוברות כחוט השני, בכל סוג של ישות שקיימת בכדור הארץ, גם אם אתם תאגידים, גם אם אתם ממשלות, וגם אם אתם יחידות ויחידים, פרטים בחברה, ולכן זה ממש מעניין שמשם את ממליצה להתחיל.
ואפרופו מיזמי אימפקט, והשיחה שלנו קודם, זה בעצם נותן בעיות שאפשר להתייחס אליהן בקנה מידה רחב.
אז אם אנחנו קודם כל מתחילות ממטרת הפיתוח, ויש לנו תשובה לשאלה, מהי מטרת הפיתוח שאני מנסה לפתור, זה עוזר לנו לשאול את השאלה הבאה, של מהי רמת התוצאה לאורך זמן? כלומר, מה אני עושה, ואיך הפעילות הזאת מתרגמת לאורך זמן?
כן. ואז מה? דרישת המינימום שלי?
כן, כי זה
מתחת לזה, אני לא באמת עושה אימפקט.
נכון. למה חשוב לנו להבין מה רמת התוצאה אל מול דרישת המינימום לתוצאה? Mm-hmm. כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לייצר השפעה שלילית בהתערבות החברתית שלנו. יש סיפור שמנכ״ל מידות, גיא ביגל, אוהב לספר כשהוא מסביר על מודלים לוגיים, הם מקדמים מאוד את תהליכי המודלים הלוגיים בחברה האזרחית בישראל, והוא מספר על התערבות שבעצם הלכו ובנו תוכנית שאמורה לצמצם אלימות במשפחה בקרב אוכלוסיות מסוימות בארצות הברית, והרבה מאוד אנשים נרשמו, והם הלכו והגדילו והגדילו את התוכנית הזאת, ובשלב מסוים הם הגיעו לאיזשהו מהלך שבהם הפילנטרופ, כי אנחנו גם רואים את השינוי הזה של שיח על השפעות מגיע לעולם הפילנטרופיה, הגיע אליהם פילנטרופ גדול, ואמר, אני מוכן לשים הרבה מאוד כסף, אבל קודם תעשו מדידה והערכה, ותראו מה היה קודם,
כן?
ומה היה אחרי זה.
כן.
והם גילו שהם בעצם מעלים את כמות האלימות במשפחה, כי אנשים שהם נחשפים למודל שלהם, מרגישים לגיטימציה. אומרים, לא רק אני מרביץ לאשתי בבית, גם השכן.
את יודעת מה זה מזכיר לי? איך נגמר הסופרנוז? ראית על הסופרנוז? הרי הוא הולך לטיפול פסיכולוגי, זה כל הקטע שהוא פושע מהמאפיה הבכיר ביותר, הוא הולך לטיפול פסיכולוגי, וממש בסוף הסדרה, הפסיכולוגית שלו מגלה מחקרים חדשים שמראים, בעצם היא נחשפת למחקרים שמראים שכשהטיפול לא נעשה באופן ייחודי, אלא באופן רגיל, לאדם שהוא מאפיונר, בעצם זה מאשש לו, כן, זה מצדיק לו את הפסיכולוגיה של עצמו, ואת האופן שבו הוא פועל, ואז היא כזה חובה טלטלה. אז זה ממש מעניין מה שאמרת, והיא תוהה כמובן, לסופרנוס מצטטים שם מחקרים באמת קיימים, וזה מעניין כי ככה נולדו שיטות טיפול אחרות, אז זה ממש מרתק. וחשוב לי להגיד שהרמה הזאת של דרישת מינימום לתוצאה, היא בעצם המקבילה, בעסקים פיננסיים, היא בעצם המקבילה לאפס.
נכון.
נכון? נקודת
נכון,
האפס, נכון. אני צריכה הרי להגיע אליה, ואחר כך אני צריכה לעבור אותה, אם אני לא עוברת אותה, אז מאפן, ואם אני לא הגעתי אליה, אז בכלל מאפן. וזה נורא ברור לנו, זה נורא אינטואיטיבי לנו במספרים, אבל
השאלה,
למצוא את האפס הזה, זה לא פשוט באימפקט.
ואני שואלת, מתי היקף הפעילות הוא מספיק רחב, כדי לומר, אני בנקודת האפס. מתי יש לך כבר מסה קריטית, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני, עכשיו אני יכול למדוד האם אני בנקודת האפס או לא.
תראה, אז קצת כמו בעסקים שאינם חברתיים, שאין להם אלמנט חברתי, אנחנו עובדים בשיטה שאנחנו לא מגיעים למשקיע ואומרים, אני הולך לעשות כסף. כמה? מלא כסף. אני אעשה מלא כסף.
מי רוצה? כולם.
מלא כסף, מלא כסף. כולם רוצים את המצל, אני אעשה מלא כסף. גם בעולמות ההשפעה החברתית או הסביבתית, אנחנו לא רוצים להגיד, יש מלא השפעה חברתית או מלא השפעה הסביבתית, אנחנו רוצים ממש למדוד את זה, ואנחנו רוצים להבין האם בסופו של דבר, ההשפעה החברתית אמורה להתכתב עם השפעה פיננסית. אז אם אני מגיעה לברייק איבן הפיננסי שלי, הגעתי לאפס, הגעתי מעל האפס,
אני אגיע גם,
אני גם כנראה אגיע, אם יש לי מישן לוק, אם יש לי התאמה בין הערך הפיננסי לערך חברתי שלי, ככל שיש לי יותר כסף, ככה יש לי יותר השפעה חברתית, וככל שיש לי יותר השפעה חברתית, יש לי יותר כסף.
יאללה, מה עוד קורה תחת הקטגוריה של מה? אחרי שדיברנו עם האום, אחרי שקבענו דרישת מינימום לתוצאה.
אז הדבר האחרון שיש לנו בתוך התת קטגוריה של המה, זה חשיבות התוצאה, אוקיי? המה הזה, עבור קהל היעד שלי, המי. אז אני מחזירה אתכן לקנבס, אנחנו מדברות בקנבס, בביזנס מודל קנבס, על הטארגט מרקט, על קהלי היעד ועל הvalue proposition, על מה שאנחנו מציעות, ובעצם זה התרגום החברתי של זה. כלומר, לא כמה ההשפעה היא על החברה. אם אני מדברת על שיקום אסירים, אנחנו תמיד מסתכלים על אינדיקטורים במדידה, אז אם בשיקום אסירים אני מסתכלת על האינדיקטור שאומר החוויה עבור האסיר, אז כאן השאלה תהיה, מה ההשפעה של ההתערבות על האסיר? באינדיקטור אחר, השאלה תהיה, מה ההשפעה של ההתערבות על הקהילה שבה האסיר גר?
זאת אומרת, האינדיקציה לא אומרת חזר לא חזר לבית כלא? כשמסתכלים ספציפית על הבעיה החברתית הזו, אחד האתגרים בשיקום האסיר, זה שרוב האסירים, הרוב המוחלט של האסירים, חוזרים למאסר, באיזשהו שלב, אחרי שהם השתחררו. מה יש כאילו ביתר האינדיקטורים שהופכים את זה לאימפקט מעבר ל...
דווקא השאלה הזאת של חשיבות התוצאה עבור קהל היעד, בדיוק מדייקת את זה. כלומר, אם האסיר עבר תהליך שיקום, אבל דה פקטו הוא חוזר לכליה,
משהו לא עבד
משהו
שם.
משהו לא עבד שם.
כן.
ואז זה שהבן אדם עבר חודש, חודשיים, לא מעיד על חשיבות התוצאה, כי החשיבות התוצאה היא אפס.
להפך, זה מספר לי שהתהליך שלי לא מוצלח, שאני צריכה שינוי במוצר, בעצם.
נכון, נכון, ובדיוק מתוך השאלה הזאת, אנחנו עוברים לשאלה של מי, של קהל היעד.
תיאור קהל היעד.
ובכל אינדיקטור יהיה לי קהל יעד אחר, כמו שיש לי קהלי יעד שונים, עם הצעות ערך שונות
בקנבס.
גם כאן, הקהל יעד שנקרא הסיר, והקהל יעד שנקרא הקהילה.
החברה בכללותה, כן.
בדיוק, הם קהלים שונים, ויהיו להם אינדיקטורים שונים. אז בוא נלך על התיאור קהל יעד, כמו שאני כותבת בקנבס, מי הוא אותו קהל יעד? יש פרק שלם שמדבר על תיאור קהל יעד, לא ניכנס לזה כאן.
נכון.
בתוך הקהל יעד יש לי גם שאלות קונקרטיות, מיקום גיאוגרפי, הרבה פעמים ההסתכלות שלנו על מיקום גיאוגרפי היא פריפריה מול מרכז, או שווקים מתפתחים מול מדינות שהשוק שלהם מספיק מפותח וכו'. וכמובן שכאן נכנס הבייסליין גם, תיאור המצב הנוכחי. איפה נמצא היום לא האסיר הבודד, אלא איפה נמצא היום
האסיר במדינת ישראל, האסיר בעולם, האסיר במה? מה הסקופ שאת מגדירה?
בדיוק, מהו אותו סקופ שאת מגדירה?
שאת רוצה להשפיע עליו בהתערבות שלך.
וכשאנחנו מסתכלים על תיאור המצב הנוכחי, למה, אני מחזירה אתכם רגע למטרות הפיתוח של האום, למה זה מאוד נוח להשתמש במטרות הפיתוח של האום? כי כבר הרבה פעמים יש את התשובה לזה. אנחנו יודעים כמה אנשים יש להם השכלה גבוהה. אנחנו יודעים, בגלל שמדינות מדווחות,
אנחנו יודעים כמה נושרים.
כמה נושרים מהשכלה גבוהה. אנחנו יודעים כמה השמה בתעסוקה יש לעתים.
אנחנו יודעים כמה ממשיכות לתואר שני.
נכון. והרבה פעמים הנתונים האלה הם נתונים שהם נתוני מקרו-כלכליים על כל מה שקורה בעולם, אבל בגלל שהרבה מדינות וישראל בתוכן מדווחת על מטרות הפיתוח של האום, אנחנו גם יכולים להסתכל על תתי קטגוריות ספציפיות. ספציפית בדוגמה הזאת של אגרות חוב לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה, הנתונים היו צריכים לאסף ספציפית עבור ההתערבות הזאת. כי לפעמים אנחנו מסתכלים על התערבות ספציפית, אם אנחנו מדברים על צמצום נשירה מהשכלה גבוהה, שזה האגרת חוב הראשונה שהייתה בישראל, קרן הנדירות של מימנה אותה, עמותת הלומה היא הגוף שעשה את האינטרוונצ'ן, המשלמים, ה-outcome payers, דיברנו על זה פה במודל, הם לא הממשלה דווקא, הם האוניברסיטאות, בגלל מבנה התקציב, וגוף האיגוח הוא Social Finance Israel, כלומר יש לנו פה כמה גופים שבאו ביחד, ותיארו מצב נוכחי שבו ממקצועות של מדעי המחשב, יש נשירה שהיא בלתי פרופורציונלית היום באוניברסיטאות, ושתי אוניברסיטאות הסכימו לפתוח את שעריהן להתערבות מהסוג הזה. להגיד, נכון, אנחנו רואים שיש לנו פה בעיה של נשירה, יש לנו אחוז נשירה לא הגיוני בעינינו, אנחנו מעדיפים להבין מהו המצב הקיים, זה כבר שאלה קשה מאוד.
בטח לאקדמיה.
בטח. אבל זה גם לא רק לאקדמיה, גם לממשלה, הרבה פעמים קשה להגיד, אנחנו נכשלים איפה שאנחנו אמורים להצליח.
נכון.
לפתוח, להגיד מהו המצב הקיים, ואיזה טווח התערבות אנחנו רוצים.
דווקא אני חושבת על האקדמיה בתור מקום שיודע להגיד ממש טוב כשהוא טועה, אבל יכול שאנחנו חובות אותו אחרת.
וואו, אני חושבת שזה סוג המוסד שיש לו הכי אפס ביקורת עצמית.
וואלה, טוב.
אני לא מסכימה לא עם זה ולא עם זה.
בסדר, אוקיי.
ספציפית, אני יכולה להגיד לכם, באגרות חוב של השכלה גבוהה, כשיצאנו לדרך, וגם היום אנחנו רואים שאנחנו רוצים להיכנס למוסדות חדשים, יש רמה מסוימת של התנגדות, של לבדוק את התשובה לשאלה שבעינינו היא בסיסית, מה רמת המסיימים? כמה נושרים במהלך הדרך?
כן.
בטח ובטח במקצועות שנחשבים למאוד סקסיים, כל המדעי המחשב למיניהם.
דבר נוסף שעושים תחת הקטגוריה של מי, זה אפיון קהל היעד. עכשיו גם כאן כבר יש לנו כלים שמילנו בעבר, ואנחנו יכולות להיעזר בהם. אפיון קהל היעד שייך כמובן לעונה הראשונה של מאומת הסטארט-אפ, כשאנחנו בודקות את קהלי היעד השונים שלנו, אנחנו חופרות להם בנשמה כדי להבין את ההתנהגות שלהם, וזה קריטי, כי זה בעצם עוזר לנו להבין איך אנחנו יכולות לטייב, ללטש, לשפץ את המוצר, את השירות שלנו, כדי להשיג את המטרה, וכמובן שהמטרה תושג רק באמצעות קהל היעד, רק בהשפעה עליו.
אז אם אמרנו מה, value proposition, למי target market, אז עכשיו אנחנו שואלים כמה. כמה אנחנו רוצים לראות בתוך ההתערבות. ראשית אנחנו שואלים על רוחב ההתערבות. אם דיברנו בפרק הקודם על מה מקסימום גודל השוק,
כן.
אז זאת ההשוואה החברתית לגודל השוק. כמה אנשים
הפוטנציאל.
מרוויחים... בדיוק, כמה אנשים, אם אני בתחילת הדרך, כמה אנשים יכולים להרוויח מההתערבות שלי, ואם אני במהלך, אז אני גם יכולה לשאול כמה כבר מרוויחים. אם שאלתי מה רוחב ההתערבות, מה הסקופ של ההתערבות, אז אני עכשיו יכולה לשאול מה עומק ההתערבות.
האם אני משפיעה רק על הדעה שלהם, או על העמדה שלהם, או על ההתנהגות שלהם? או על התוצאה הסופית.
בדיוק. אז אם אנחנו לוקחים לדוגמה סטארט-אפ שמתעסק בהחזרת אנשים עם צרכים מיוחדים לשוק העבודה, אחרי קטיעות, דיברנו על סטארט-אפ כזה, הוא נקרא Six Degrees, דיברנו עליו בפרקים קודמים, אז רוחב ההתערבות, כמות האנשים שהוא יכול להגיע אליהם, היא מאוד מאוד רחבה, כי מסתכלים גם על אנשים שיש להם קטיעה, וגם בעיות במטוריקה עדינה כתוצאה מסטרוק וכו' וכו'. גם אנשים שהייתה להם יכולת לשלוט במוטוריקה עדינה לפני איזושהי תאונה או כל דבר כזה או אחר, וגם על עומק ההתערבות. היכולת להחזיר מוטוריקה עדינה מחזירה לשוק העבודה אנשים כן. פעמים רבות, ולכן עומק ההתערבות הוא מאוד מאוד ספציפי. כלומר, הם לא, זה לא כיסאות גלגלים לכולם, אלא משהו מאוד מאוד ספציפי כן. שמייצר השפעה מאוד ספציפית ועמוקה. וגם שאלה נוספת, אם כיסא גלגלים משפיע על אדם והניידות שלו, לכל טווח חייו, התערבות שקשורה לשוק העבודה,
יכולה להשפיע.
יותר קצרה טווח.
אין דיאט, אם היא משפיעה לרמת ההכנסה של בן אדם, אז אנחנו כבר מדברות על עומק.
אם היא משפיעה על רמת על ההכנסה כן. של בן
אם
אדם,
אם זה
כמובן.
שעכשיו הוא יכול להשיג עבודה יותר בטח. איכותית, השמה יותר איכותית, ירוויח יותר כסף.
זה השפעה על העומק, כן.
השפעה על העומק,
וגם נכון? וגם מי יודע, על הביטחון העצמי זה גם השפעה על העומק. על היחסים במשפחה שעכשיו השתפרו כתוצאה מזה ששני הצדדים מרגישים בעלי ערך ומועילים במשפחה, זה גם עומק.
כן. ובכל הפרמטרים האלה, את מה שאנחנו נוכל לקמת, וזה חלק מהאתגר באימפקט, מה שאנחנו יכולים לקמת ולספור, אנחנו נקמת ונספור, ומה שיותר קשה לנו לקמת ולספור, לצערנו, לרוב לא ייכנס ל-IMP.
טוב, אבל זה יהיה איכותני לפחות, כדי, כי אולי אם אנחנו נייצר מידע ונאגור מידע במשך הזמן של הפעילות שלנו שהוא איכותני, הוא באמת יוכיח את עצמו ויראה חזרתיות טובה, אז יכול להיות שבאיזשהו שלב גם אפשר יהיה להכניס אותו לתוך האימפקט. טווח ההתערבות זה השלב הבא, נכון? בשאלה כמה, אז יש גם טווח ההתערבות.
נכון, אז
מה השואלות כאן?
אז אנחנו שואלות כמה טווח הזמן שבמהלכו קהל היעד חווה את הפעילות, את ההתערבות. כי להגיד, לדוגמה, בתוכניות מנהיגות. בתוכניות מנהיגות אנחנו אומרים, אני נגעתי בהתערבות שלי, בחיים של ילד או ילדה בגיל צעיר. ההשפעה שלי היא ל-10 שנים, היא ל-20 שנה, היא ל-30 שנה. איפה מפסיקה האחריות שלי לטוב ולרע בתוך ההתערבות? וכאן נכנסת שאלת גם התרומה.
זה עובר קטגוריה?
זה עובר קטגוריה.
אהה.
סיימנו את הקמה, עברנו לתרומה. שתי השוואות שאנחנו צריכים לעשות בקטגוריה הזאת. אחת היא השוואה להערכת העומק. כלומר, איך אנחנו יודעים מה עומק ההתערבות מול בייסליין?
מול נקודת הפתיחה שלנו.
בדיוק.
הנקודה שבה יצאנו לדרך.
וגם מול נקודת הפתיחה שיוצאים אליה לדרך אחרים. כי זה לא פייר, פייר במרכאות, כן? זה לא פייר למדוד את עצמי בין אסיר בכלא ואסיר משוחרר 3 שנים. לא. אני צריכה לראות האם ההתערבות שלי, של איגרה...
שיש לה נקודת התערבות מסוימת בציר הזמן של אסיר.
שיש בייסליין שהוא כללי לכולם, כאילו כולם יוצאים
לדרך. את בוחרת את הארגונים, את בוחרת את הארגונים שרלוונטיים להשוואה שלך. אם הארגון X מתערב בנקודת הזמן שגם את מתערבת, אז את יכולה להשוות.
ואז אני גם יכולה להסתכל על מה קורה ללא התערבות, שזו שאלה השוואתית אחת, וגם מה קורה בהתערבויות אחרות, שזו שאלה השוואתית אחרת.
שזה אפילו זורק אותנו לעולם של סקירה סביבתית.
נכון, בדיוק, מעולה. ואותה סקירה סביבתית גם מביאה אותנו להערכת הטווח. כלומר, האם ההשפעה שלי היא תישמר ליותר זמן, היא תהיה יותר אפקטיבית על יותר אנשים, אבל בפחות זמן, כל השאלות האלה מאפשרות לנו את העוגנים. התרומה בעצם מאפשרת לנו את העוגנים להשוואה, גם השוואה אל מול אפס, וגם השוואה אל מול אחרים.
ושימו לב שוב, כל הכלים שלמדנו עד עכשיו, כל הזמן חוזרים לשולחן העבודה, הם כל הזמן רלוונטיים, והם פשוט מסייעים, למלא את הטפסים האלה.
עכשיו, אם את הפרק הקודם סיימנו בשיחה על איך עושים מערכות סיכונים, ולמה בעיניי חשוב מאוד להכניס פרק של מערכות סיכונים גם בתוכניות העסקיות, אז גם בעולמות החברתיים יש לנו את השיח על סיכון. וזאת באמת הקטגוריה האחרונה, הקטגוריה החמישית, אם עברנו על מי, מה, כמה, תרומה, אז עכשיו אנחנו בסיכון. מה זה סיכון? יש 9 סוגים של סיכונים חברתיים, לא ניכנס אליהם, אתם יכולים להסכיר ל-IMP לגמרי.
אני כוס סקרנית.
כן, אבל טוב, אם אנחנו נגגע ל-IMP, זה פשוט יצוץ.
כן, אנחנו נשים את זה אצלנו
בסילבוס,
כמובן. אבל לרוב כשמדברים על סיכון, יש 2 סוגי סיכונים, יש את סוג הסיכון ואת רמת הסיכון, תכף נדייק על מהם, ב-IMP, לרוב אנחנו מסתכלים על מה קורה אם זה לא מומש, אוקיי? איזה סוג של סיכונים יש גם, גם בהתערבות עצמה, אבל גם בחוסר מימוש. אני רוצה שנוסיף, ותמיד שאני עושה IMP בתוך הארגונים שאנחנו עובדים איתם, אני מוסיפה את מה הסיכונים אם זה כן יתממש. כלומר, האם יש דברים שליליים, השפעות שליליות, שיכולות לקרות כתוצאה מהמימוש.
מרתק.
אבל בוא נלך רגע על הקלאסי,
זה
אוקיי?
גם רמה מאוד מורכבת. אוקיי, נתחיל מהקלאסי.
סוג הסיכון ורמת הסיכון. סוג הסיכון, יש 9 סיכונים קלאסיים, קהל היעד לא ישתתף, קהל היעד לא ירצה להגיע ולהתמיד, כל מיני דברים כאלה. ההתערבות לא תהיה מספיק טובה, לא מספיק ארוכה, לא מספיק... כל השאלות ששאלנו
כן,
עד כה.
כן, לא מספיק עמוק, לא מספיק בטווח נכון, לא מספיק רחב.
ואז עולה השאלה, מהי רמת הסיכון? כלומר, אם קהל היעד שלי לא הגיע לשימוש בפתרון טכנולוגי, דיברנו על מובייל ODT, בפרקים קודמים, שזה פתרון שהוא פתרון שבודק נשים באזורים כפריים לתחליף פאפ, לתחליף
כן,
בדיקת
סכנה לצוואר הרחם.
אז סוג מסוים של סיכון שדיברנו עליו, אז זה שהקהל לא מגיע, נשים לא מגיעות לבדיקה. ואז אנחנו שואלות מה רמת הסיכון. כמובן שרמת הסיכון בסיטואציה כזאת היא מאוד גבוהה.
נכון.
כי אין לי מה, יש לי מכשיר והוא אחלה. אבל אין שום אימפקט, דרך אגב, לא חברתי ולא
לא פיננסי.
אבל אם אנחנו יכולים לדון בצורה הגיונית יחסית וקלה יחסית או אינטואיטיבית יחסית ברמת הסיכון אם לא היה מימוש, אני דווקא רוצה שנוסיף אלמנט לזה ונשאל האם יש דברים שקורים ויש להם רמת סיכון וסוג סיכון במימוש. ובעיניי התשובה לזה היא כן, דרך אגב בעיקר כשיזמים עובדים מחוץ לקהילות הבית שלהם. כשאנחנו כיזמיות יוצאות לעבוד בשווקים מתפתחים, לדוגמה, אוקיי? יזמת ישראלית שרוצה ללכת לעבוד בהודו.
או כל קבוצה שאני לא משייכת את עצמי אליה.
או כל קבוצה שאני לא משייכת את עצמי אליה. גם אם אני אעשה תהליך טוב של design thinking, שדיברנו על השיטה הזאת של חשיבה עיצובית, לעתים יכול מאוד להיות, ודוגמאות שהבאנו בפרק החשיבה העיצובית מתייחסות לזה, יכולה להיות אי התאמה, נקרא לזה, בין מה שאני חושבת שאני רואה, לבין מה שקורה בשטח.
וזה יכול להיות בדקויות, ולכן
ממש.
חשוב לערב את האנשים בקהילה בתוך התהליך.
זה מזכיר לי תוכניות סטודנטיאליות, כי סטודנטים הם הרבה פעמים לא לומדים במוסד בעיר שהם גדלו בה, ואז יש איזו תוכנית סטודנטיאלית להתערבות מקומית, כי האוכלוסייה המקומית היא מסכנה, והם באים, הם עושים את מה שהם עושים, שהוא מלא בטוב ורצון, ואז הם הולכים, ואין להם מושג ירוק, מה קורה שם? לא כשהם נמצאים ולא כשהם הולכים. זה ממש, זה כאילו זה זורק אותי לשם חזק.
ולעיתים הם מייצרים השפעה שלילית
נכון,
על האוכלוסייה.
למשל, אנטגוניזם, או עוד יותר
אנטגוניזם,
ניקור וריחוק,
או כאילו גם
ואז כל... הגדלת פערים, או הגדלת בידול,
כן,
במקום קרבה.
כל פעם באים להציל אותי, הרי זה בסופו של דבר, התוכניות הסטודנטליות הן אינסופיות.
יש שתי דוגמאות של מחקרים מדהימים בתחום הזה, אחד יותר לוקלי ואחד גלובלי. אז בלוקלי מסתכלים על תוכנית ביג בראדר בארצות הברית, ומראים האם היא עבדה ואם היא לא עבדה.
זה סוג של חונכות כזה, נכון?
זה סוג של חונכות.
כמו פרח, אבל...
כמו פרח, אבל במדינה. תחשבי שאם סטודנט ישראלי מתל אביב הולך ומתנדב בבר שבע, אז סטודנט בבוסטון, שהוא במקור בכלל מניו יורק, הולך להתנדב בשכונות מצוקה...
בג'ורג'יה, ב...
הוא אין לו מושג, הוא לא, זה לא אותה פלנטה.
לא בסביבה של הלימודים?
בתוך מסגרת הלימודים האקדמיים אני מדברת, על תוכניות ביג
בראדר. אבל בסביבה של האוניברסיטה?
אבל סביבת האוניברסיטה היא לא בהכרח הסביבה שבה את גדלת, ואז יש פער. וגם לעתים מה שקורה זה שנכנסים אנשים מוצלחים, כביכול, לתוך המערכת, ואז לא רק שיש לי נתק ואנטגוניזם,
בני
טובים נכנסים למערכת, כביכול, לא רק שיש לי נתק ואנטגוניזם, אלא גם ממש יש השפעה שלילית, כי אני מקבלת דימורליזציה, כי הרקע שלי כל כך שונה מהרקע של הבן אדם הזה, שאני מבינה דה פקטו ש-The American Dream is not coming.
כן, כן.
וזו דוגמה יותר מקומית, אבל אנחנו ממש רואים מחקרים שיוצאים בחמש שנים האחרונות, על מהלכים של פיתוח בינלאומי, שנחשב במשך שנים לדבר הנפלא הזה שהעולם שנקרא כביכול המערב, עושה עבור העולם שנקרא כביכול העולם השלישי, שני מושגים בלתי נסבלים בעליל, אבל בוא נשתמש
אבל
בהם,
קיימים,
כי אני חושב...
אבל הם קיימים,
זה מחזק
אבל
את
גם בדיוק
זה פשוט
היו...
מחזק את,
נכון,
את הפער, כן.
וגם זה בדיוק המקום שבגללו לדעתי, יש כל כך הרבה ביקורת היום על התערבויות של פיתוח בינלאומי, כי העולם הכביכול מערבי היה מסתכל על העולם הכביכול שלישי, ואומר, מה שצריך פה זה פתרונות שמתעסקים במוביליות של נשים. באוכלוסיות שבהם לפעמים מוביליות סוציו-אקונומית של נשים יכולה להוביל ליותר אלימות במשפחה, לדוגמה. כל מיני תופעות כאלה שבאמת מגיעות מהסתכלות שבה...
עין חיצונית מאוד מאוד לא מאורה.
ושכשהדבר קורה, זה דווקא מקפיץ את רמת הסיכון. עכשיו, אני לא אומרת שכמובן אנחנו לא צריכים לעבוד על השכלת נשים במטרה להגן עליהם מפני אלימות במשפחה, אני פשוט אומרת שהתערבות נכונה לוקחת את כל הפרמטרים ביחד, וגם שואלת את עצמה, אם אני אצליח, מה יכול להיות באופן תיאורטי ההשפעה השלילית של ההצלחה שלי בקרב האוכלוסייה?
אלינה, מה שאת אומרת... אמור להיות כבר ממש מובן מאליו למאזינות ולמאזינים שלנו. משום שאנחנו למדנו עונה שלמה, שעל אף שאפילו כשנראה לנו שיש לנו בעיה דומה, זה לא אפילו מצב של אני מהמערב ואת מהודו, כן? אלא ממש כשאפילו נראה לנו שיש לנו בעיה דומה, אם אנחנו לא קהל היד, אם אנחנו לא חוות את זה, אם אנחנו לא נערבב את האנשים האלה בתוך התהליכים, לא נשאל אותם איך הם רואים את הדברים, אנחנו פשוט נפספס אותם, אז קל וחומר, כשיש כאן גם משקעים פסיכולוגיים, כשיש כאן משקעים פוליטיים, כשיש כאן משקעים גיאופוליטיים, זה מטורף, וחייבים להביא את הדברים האלה בחשבון. יפה?
נסכם?
יאללה.
מצוין. אז אם אמרנו שבעצם במיזמי אימפקט אנחנו צריכים למדוד את הרווח הפיננסי, מחזירה אתכם פרק אחד אחורה, וגם את כל העונות שלנו אחורה כמובן, לתוך הכניסה של איך מחשבים הוצאות והכנסות, שדיברנו עליו בפרק הקודם, אז במיזמים של אימפקט אנחנו צריכים למדוד לא רק את אותו רווח פיננסי, financial ROI, או שורה תחתונה פיננסית, אלא גם את השורה התחתונה הכפולה, השורה התחתונה החברתית, למדוד את ה-social ROI, את ה-social return on investment, ההחזרה על ההשקעה החברתית שלנו.
כן.
וכמובן שבעולמות הסביבתיים אנחנו נדבר על אותו דבר, רק עם טביעת אצבע אקולוגית סביבתית. בתוך העולמות של מדידה והערכה של התערבות חברתית סביבתית, אנחנו מציעות לכם להשתמש במתודה שנקראת ה-IMP, פשוט כי יש עליה הסכמה יחסית רחבה, וגם כפי שראיתם בפרק, השאלות הן מאתגרות, אבל הן לא... בלתי נסבלות, יש הרבה שיטות של הערכה ומדידה חברתית שהן פשוט בלתי נסבלות.
ואין גם ישנן, בדיוק, גם יש לך באמת ידע להסתמך עליו.
אז השאלה הראשונה שאנחנו נשאל את עצמנו כשאלת מקרו היא מה, ויש לה תתי קטגוריות, מה הוא הדבר שאותו אנחנו עושים, מה זה הצעת הערך שלנו, מי הוא אותו קהל יעד שאליו אנחנו פונים, כמה, מהו רוחב, עומק וטווח ההתערבות,
איך אני בעצם משפיעה עליו.
איך אני בעצם משפיעה, בדיוק. בגלל שחשוב מאוד להבין השפעה מול בייסליין, מול נקודות מוצא ונקודות השוואה, יהיה לנו את שאלת התרומה בשביל לעשות הערכת עומק והערכת טווח, כמובן שאתם יכולים לעשות הערכות רוחב וכו'.
מה התרומה שלי?
בדיוק. והשאלה האחרונה שנשאל את עצמנו, והיא שאלה קריטית בהתערבויות חברתיות סביבתיות, היא מהי רמת הסיכון, והצעה שלי היא לעשות לא רק סיכון באי-מימוש, אלא גם סיכון במימוש.
כלומר, מה יקרה אם אני לא אתערב, שזה ה-obvious, וגם סיכון של מה יקרה אם אני אתערב, שזה נראה לנו מוזר, למה שיהיה סיכון כשאני אתערב, יכול מאוד להיות כזה דבר. צריך להביא אותו בחשבון. טוב, אני למדתי מלא, אלינה, איזה מגניב, וחשוב לי להגיד שמהניסיון שלי, עוד לפני שהתחלתי ממש לעבוד עם הכלים שאנחנו לימדנו בכל העונות, הרבה פעמים הבנתי אותם בשכל, והם באמת נשמעו לי מאוד הגיוניים, אבל אין מה להשוות כשמתחילים ממש להכניס את הנתונים ולטחון אותם פנימה, וזה הופך את הכל לפימה יותר מורכב, אבל גם פימה יותר מספק ומעניין ובהיר
בעיניים. ומבוסס ונכון ו...
גם כשקרנות עושות את הערכת IMP על עצמן, אחרי שהן כבר עושות את זה מול, ואני אומרת את זה במה שנקרא, הוראות אלה נכתבו בדם.
כן.
כשקרנות עושות את זה על עצמן, ועושות את זה על המוטבים שלהם, ועל השותפים שלהם, ואומרות, אוקיי, הנה בוא נחשוב ביחד. ואז שואלות את עצמן, איפה אני ברמת התרומה שלי? מי המוטבים שלי? איך אני משפיע? מה הבייסליין אם אני לא שם?
אז חשוב לי להגיד שגם אם זה נשמע לכם אינטואיטיבי, זאת בעצם נקודת פתיחה טובה, ועדיין אתם לא מבינים איזה שינוי אתם תחוו ברגע שממש תתנסו. אז לא להשאיר את זה ברמת התיאוריה וההבנה, ולחשוב שזה מספיק שזה במוח, ועכשיו כזה תעשו עם זה את המחשבות שלכם על המיזם. אגב, אם אתן רוצות להעמיק את ההבנה במושגים שהצגנו בפרק הזה, אפשר להזין לפרק המבוא בעסקת דאבל אימפקט של קרן אדמונד דה רוטשילד, שאחד הדברים שהיא מומחית בהם זה מיזמי אימפקט. אנחנו נסגור את הפרק הזה, וואו, אנחנו ממש מתקדמות מהר בעונה. תודה רבה שהזנתם לנו גם הפעם, תודה לכן, אלינה שקולניקוב, יערה כהן.
תודה רבה, תודה.
תודה לכן עוז, טכנאית השידור. אסף רפפורט הוא עורך הסאונד המדליק שלנו, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. ושוב תודה לכן, אפשר להזין לנו ביישומון של כאן, ואפשר למצוא את הפרקים גם באתר, שם יש בתיאור את כל הסילבוס. לכל פרק יש סילבוס משלו, שם כאן.
אני רוצה להיות כאן.
נכון, שם. אוי, זה פדיחה, ציטטתי אותו.
ביי. החבובות מתגלגלות בקברן.
נתראות.
ביי.